ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה, חנוכה שמח. ברשות ראש הישיבה, ברשות הרמים, ברשות התלמידים, לא הייתי בשנת שבתון אלא הסעתי את הילדים, הבאתי אותם בבוקר, לקרתי אותם בצהריים, אז פעמיים בשבוע ישבתי בכולל. רבי יעקב כץ היה אז ראש הכולל באותם ימים, וישבתי שם ולמדו אז איסור והיתר. אני לא זוכר מה אני למדתי, אבל אני זוכר שאז למדו איסור והיתר מהלך שנה שלמה. נושא תרבות הפנאי. לפני שנתיים הזמינו אותי קבוצה של רמים במכינות, כמה מכינות, לדבר איתם על תרבות הפנאי. אז אני אגיד לכם מה אמרתי להם, לכל הפחות חלק מהדברים, שתף אתכם במה שאמרתי להם. אמרתי להם בדרך כלל בסוגיית תרבות הפנאי עוסקים בשלושה נושאים, יש שלושה נושאים, ובדרך כלל מתמקדים בשניים. נושא אחד זה כל התכנים הקלוקלים שיש בתרבות הפנאי. נותנים שיחות על הבעיות והכשלים והבוגמים שיש באינטרנט, ועל כל התומה שיש שם, ומראים, מביאים מרצה כזה, מרצה אחר, ומתארים את כל התומה. תמאים ביד תהורים. זה התמאים, הצדדים התמאים שיש באינטרנט. אחר כך מוסיפים לזה, עדיין בסעיף הזה, לא רק הקלקולים, אלא גם הנזקים הישירים, כמו התמכרות. אדם יכול להתמכר לדברים טובים, דברים שהם לא נוראים. הוא רואה דבר שהוא לא, הוא לא, הוא לא מקולקל, אין בזה בעיה של צניעות, אבל הוא מכור. הוא מכור לדבר הזה. מכור להרצאות, מכור לחדשות. הוא חייב כל 14 שניות לבדוק מה אמרו בחדשות. עברו 14 שניות, הוא צריך עוד פעם לבדוק מה יש בחדשות. מה שיש בחדשות זה לא דברים קלוקלים, אבל הוא משועבד. תבדקו כמובן לא מה קורה איתכם בזמן, אבל תבדקו בבין הזמנים כמה פעמים אתם בודקים מה יש, אם יש חדש בחדשות. אז זה לא התמכרות, אבל זה שיבוד למחצה, לשליש ולרביע. אז זה הנושא הראשון, הנזקים הקלקולים הישירים של קשורים לתרבות הפנאי. הדבר השני שעוסקים בו פעמים רבות זה לא מצד התכנים הקלוקלים, אלא מצד הכלי, הכלים שקשורים לתרבות הפנאי. מה לדוגמה דנים? האם דנים דבר ראשון על האווירה, אווירה שיש בתרבות פנאי. הולכים למופע, יושבים 300 אנשים ואומרים צועקים. הכלי מעורר. אפילו מישהו אמר לי שהיה בצמה לבחורי ישיבות והיו שם זעקות ושאגות שהוא התבייש. אמר, אווירה המונית עממית. אם כי צמה זה דברים טובים מבחינת התוכן, כמה ניגוני חב"ד, כמה דרשות בחסידות, זה דבר טוב. אומר שהאווירה לא התאימה לו. אחד המרצים אמר, הרב קוק, כולם צעקו הרב קוק, הרב קוק. זה מכובד? זה נכון, הרב קוק איש גדול, אבל לפעמים יש בתרבות הפנאי אווירה, לא התוכן של עצמו. האווירה היא לא תמיד חלקה ולא תמיד פשוטה. בלשון אחרת, הרבה פעמים, בעיקר כשיש ציבור גדול, נוצרת דינמיקה קבוצתית, נכנסים להיסטריה וכל מיני תופעות כאלה. דיון שני שדנים סביב הכלי, הדמיון. חלק גדול מתרבות הפנאי עוסקת בדמיון. מה היחס שלנו כלפי הדמיון? תרבות יוון פיתחה את הדמיון. אנחנו בעד הדמיון, לא בעד הדמיון, עד כמה דמיון צריך להיות? אדם יכול לקרוא ספרים של, זה נקרא מדע בדיונים, אין בזה שום בעיה, שום חוסר צניות, קורא מדע בדיוני. אנחנו שייכים עם המדע הדמיוני, זה הכלי. מעבר לכך, אחד הכלים המרכזיים, הזכיר את זה ראש הישיבה, שמשתמשים בו היום לצורך תרבות הפנאי, זה האינטרנט. והאינטרנט, כפי שאמרו החוקרים, המדיום הוא המסר. עצם הכלי יוצר, מעצב אותך. כל מי שיש לו, נמצא ברשתות חברתיות. אז ברשתות חברתיות, השפה היא קלוקלת. היי, ביי, אדם שולח אס-אמס, במקום להגיד, נחמד מאוד, שולח לו כזה ציור משונדיק, המכונה איקון. אתה לא יכול לדבר עברית. זה משפיע, זה מעצב על האדם, מעצב את האדם. לפני כמה שנים, אמר המנכ״ל של פייסבוק, לא הבעל הבית הגדול היהודי, אלא אחד המנכ״לים, מאז שיש פייסבוק, מתה הפרטיות. למה? כי זה מעודד חשיפה. אז זה, הכלי משפיע עלינו, האמצעים משפיעים עלינו, האווירה, הדמיון, ויש דוגמאות נוספות. אבל כפי שהזכיר ראש הישיבה, אני חושב שהשאלה העיקרית שאמורה להסיק אותנו, מעבר לשאלות של המיון והסינון, איזה תרבות פנאי ראויה, איזה תרבות פנאי פסולה ופגומה, האם אנחנו עם ישראל דוגלים בתרבות הפנאי בכלל? יש לנו תרבות פנאי, אין לנו תרבות פנאי. וכפי שהזכיר ראש הישיבה, רגילים לומר בבית המדרש שלא תיתכן תרבות פנאי. למה? כי ליהודי שעובד את השם אין פנאי. אז אם אין פנאי, כיצד תהיה תרבות פנאי? זה מה שרגילים לומר. ואת האמירה הזאת ננסה לבדוק ולבחון, האם יש לנו תרבות פנאי או אין לנו תרבות פנאי. זאת אומרת, מה היחס שלנו? רשמתי רשימה: ספרות, אומנויות יפות, טיולים, אחד מטייל, מבקר במוזיאונים, ספורט, לא, זה לא מופיע בדף, זה מופיע בדף שלי, ספורט, תיאטרון, קונצרטים, מופעים, תוכניות טלוויזיה, סרטים. והיחס שלנו היא כל זה, בין כאלה שאנחנו פסיבים, שכמובן זה פחות טוב, אחד שצופה במשחק כדורגל, אין בזה הרבה חילוץ עצמות, או אחד שהוא בעצמו, הוא מנגן, הוא מצייר, הוא כותב, הוא שותף באופן אקטיבי. שני סוגי תרבות פנאי. יש תרבות פנאי שאתה פסיבי. ידוע שזה הבדל הגדול בין צפייה במרקע, שאתה לגמרי פסיבי, לבין קריאת ספר, שאתה צריך להתאמץ, אתה קורא, אתה צריך לתרגם את כל מה שנאמר בספר, ראשי כל, למחשבות, לעתים לחפש מה המשמעות. מה היחס שלנו לכל זה? אז פתחתי בזה שרגילים לומר בעולם הישיבות שאין תרבות פנאי כי אין לנו פנאי. עובד השם אין לו פנאי. ידועים דברי המהר"ל החריפים כנגד בין הזמנים. המהר"ל יצא בחריפות כנגד בין הזמנים. למה? אבל אין שום הבדל בין הזמן לבין בין הזמנים. מופיע בנתיב התורה. אבל אין, מה זה נקרא בין הזמנים? ובין הזמנים באותם ימים היו לומדים באופן אחר. כל השנה לומדים גמרא שיטוספות, ובין הזמנים עושים פלפולים. אמר, מה פתאום? מה לי בין הזמנים? רבי יונתן אייבשיץ בספר ירות דבש כותב, יעקר השם בין הזמנים. המונח בין הזמנים יעקר, כך הוא כותב. אין בין הזמנים. אין. כל הזמן זה אותו דבר. אז איפה נכנסת פה איזה זמן שאפשר לומר שיש לי פנאי לתרבות הפנאי? לכן יש הסבורים, לא מזמן ראיתי חוברת של יהודי שאני מאוד מכבד, כתב על תרבות הפנאי, ובסוף אמר, אבל האמת היא, אחרי שהוא סקר כל מיני סוגים של פנאי, אחר כך אמר, אבל האמת היא שאין לנו תרבות פנאי, כלום, כי אנחנו עוסקים בתורה מן הבוקר עד הערב, כי זה תרבות הפנאי שלנו. אז תחילה, האם חז"ל התייחסו לסוגי התרבות הפנאי? אז נדמה לי שכן, וזה יעזור לנו מאוד להבין מה זה תרבות פנאי ראויה, מה תרבות פנאי שנה ראויה. עכשיו אפשר להסתכל בדף. דרש רבי שמעון מפזי, אשרי איש אשר לא הלך, פרק ראשון בספר תהילים, לתרתיות, לקרקע סיעות של עובדי כוכבים. ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בקן גיון. זה כזה כזה עם בעלי חיים, ומושב לצים לא ישב, שלא שב תרבולות. תרבולות זה שוב כזה מופעים כאלה. שמר יאמר אדם, הועיל ועולה הלכת לי לתרתעות ולקרקסות, ולא עמדתי בקן גיון, אלך ואתגרה בשינה. מה יעשה יהודי? צריכים למלא את הזמן, הולכים לישון. תלמוד אומר, ובתורתו יגיע יומם ולילה. תנו רבנן, עולר לצדדינים ולקרקון, וראה שם את הנחשים ואת החברים, בוקיון ומוקיון, מוליון ולוליון, בלורין וסלגורין, הרי זה מושב לצי. ולמה כתוב אומר, אשרי האיש אשר לא הלך, כן בתורת השם חפצו, על עמדתה שדברים הללו מביאים את האדם לידי ביטול תורה. הביטוי החזלי לתרבות הפנאי, אחר כך ננסה להגדיר את זה, זה המונח מושב לצים. זה מה חזל מתארים? אדם שהולך לתרתיות, קרקסאות, הולך למוקיון, בוליון וכו' וכדומה, זה נקרא מושב לצים. זה המונח של חזל, לא פחות ולא יותר. משנה מסרת אבות, רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה בו ישב לעצים, שנאמר משב לעצים לא ישב. טוב, זה כבר הופך להיות יותר חמור. שני אנשים יושבים אחד ליד השני ואין ביניהם דברי תורה, זה כבר מושב לעצים, כבר תביעה מאוד גדולה. אבל אני לא נסוג מזה שמושב לצים זה המונח החזלי לתרבות פנאי. והנה נפסק בשולחן ערוך, חפשים איפה יש בשולחן ערוך התייחסות לתרבות פנאי. הרבה פעמים שואלים איפה יש התייחסות בהלכה לקריאת ספרים, לספרות. תשובה, בהלכות שבת, מצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר אמנואל וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת. זה דין מיוחד שקשור ללכות שבת. ואף בכל אסור משום מושב לעצים. אדם שקרא מליצות משלים של שיחת חולין בכל, זה מושב לעצים. איפה הלעצים? לפני השינה, מנורה קטנה מעל המיטה, פותר איזה ספר. איפה מוישב? דבר ראשון הוא שוכב, דבר שני איפה הלעצים? הוא לבדו, הוא והספר. יקרא שמו בישראל מוישב לעצים. למה זה מוישב לעצים? כי מוישב לעצים בחזן זה מונח מקביל לתרבות פנאי. קורא ספר מוישב לעצים, על פי מה שקראנו זהו זה. אפשר לגנוז את כל תרבות הפנאי, כי אם לקרוא ספר זה מושב לעצים, על אחת כמה וכמה לראות סרט, על אחת כמה וכמה ללכת למופע, על אחת כמה וכמה לצפות במשחק כדורגל, אולי מה שנשאר זה לטייל בארץ ישראל, לאורכה ולרוחבה, דין כיבוש ארץ ישראל, אולי. כל היתר כבר נמחק. ומוסיף השולחן ערוך, כדי שלא נתבלבל. ועובר, משום אל תפנו אל האלילים. לא תפנו אל מדעתכם. אם זה ספר קלוקל, שמשיח, מסית את האדם מן האמונה, אז בכלל הוא עובר אל תפנו אל האלילים. יויין ברמב״ם, פרק ראשון, שלחות עבודה זרה, שמגדיר בדיוק מה זה. ובדברי חשק, אם יש שם עניינים אירוטיים, יקטו משום מגרי יצר. זאת אומרת, אחרי שהשולחן ערוך מבודד, כלומר, שולחן ערוך מבודד את כל הבעיות הקשות, מגרי יצר הרע, מסלק את האדם מן האמונה, עבודה זרה, גילוי עריות. רק אומר, ואם בסתם ספר באלמה, ספר חולין, מוישב לעצים. יחורה, סתם את הגולל על כל מה שאנחנו יכולים לקרוא, באיז להכניס באיזושהי קטגוריה בתרבות פנה. יש נקודה מטרידה. שכתוב שבגמרה וגם במשנה, שהבעיה שאין ביניהם דברי תורה. אז מה? אז פירושו של דבר, שכל פעם שאדם לא לומד תורה זה מושב ליצים. כל דבר שאדם עושה, וזה לא תורה, זה מושב ליצים. כי כתוב בתורתו יגמם ולילה. בזה שעולה לקרקיסאות, להצטגננים, רואה שם מוקיון, בוליון וכדומה, זה, הוא לא עוסק בתורה. אז מה זה מושב ליצים? שניים שיושבים ואין ביניהם דבר תורה, זה מושב ליצים. אז מותר ללכת לאוניברסיטה? לא לומד תורה. לא לומד תורה. וכשאני נמצא בעבודה, אני לומד תורה. ביטול תורה. אז כבר מגדולי ישראל, אם זוכרני טוב, זה בקהילות יעקב, שאמר שיש תמיד שואלים בישיבות. כשאדם אוכל ארוחת צהריים, איך זה ביטול תורה? אז מי יתיר לו? אז יש אומרים, פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. מה יעשה אדם? לא יאכל, לא ישתה, לא ישן. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל נכונים אומרים, שהגדרה... שכשאדם עושה דבר חיוני לחייו, באותו רגע הוא לא מצווה בלימוד תורה. זה לא שיש התנקשות באותו רגע בלימוד תורה לבין מה שהוא עושה, וצריך לדבר על גדרי דחייה, וגדרי הדחייה תהיה לו, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ובגלל זה מותר לך לאכול ארוחת צהריים, מותר לך לישון. אלא בשעה שאתה עושה דבר חיוני, כגון אדם שעובד, ביטול תורה. פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, אז הוא צריך כל יום לחשב. אני אבוד שעה, אבוד שעה ורבע. אני עוסק בפיתוח איזה משהו בתעשייה אווירית למדינת ישראל. ביטול תורה, לא ביטול תורה, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. אי אפשר לצאת מזה. אדם עושה משהו משמעותי, זה לא ביטול תורה. השאלה העיקרית, מה זה נקרא דבר משמעותי? מה זה נקרא דבר חיוני? האם תרבות זה דבר חיוני? תרבות פנה. אדם שהולך לעבוד, זה דבר חיוני. אדם שעושה חילוץ עצמות, הולך פעם בשבוע לבריכה בשביל לשמור על גופו, ברור, זה דבר חיוני. אדם שישן, למרות שהוא לא עושה כלום, רק יושב כמו בטלן במיטה, אז זה חיוני. אי אפשר, זה חיוני. כל דבר שהוא חיוני, אין בזה ביטול תורה, ממילא לא ייתכן בו מושב לצים. אבל אני רוצה להוסיף עוד הגדרה נוספת שכמעט שכחתי אותה, וזה דברי המהר"ל. המהר"ל אומר שלא כל ביטול תורה מוגדר כמושב לצים, וזה יש בו בדבריו הגדרה מאוד חשובה. כמעט שכחתי, אם הייתי שוכח לא הייתי סולח לעצמי. דרך חיים למהר"ל בא לומר על המשנה השניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, אחרי זה מושב לצים. בא לומר שניים שיושבים ביניהם דברי תורה, רק שהם מדברים דברים בטלים, כדרך בני אדם שיושבים ומספרים דברים מעניין העולם, ואין דבר של מה בכך. בעברית עוסקים בהבל. הבל, דברים של מה בכך, כלום. מבזבזים את הזמן לריק. טוב, מבזבז זמן לריק, קוראים לזה ביטול תורה. הוא ממשיך, כי אפשר כאשר שניים יושבים יחד שלא יהיה ביניהם דברים. ולכך דבר זה שהוא יושב ומספר עם רעהו, אין דברים שאין בהם ממש. ולכך דבר זה הוא משב לעצים. ואף אגב שאם היה אדם אומר לחברו דברים שאינם דברי תורה, רק סיפורים שאין בהם ממש, לא נקרא זה לץ, מפני כלץ הוא שנמשך אחר דברי שחוק, שאדם נהנה מאוד בדברי שחוק. זאת אומרת, אם אתה עם שני חברים ומדברים אחד עם השני והשיחה משעממת, זה לא מושב לצים, כי זה משעמם. מושב לצים זה דברי הבל אבל מרתקים. דברי הבל שממלאים את הנפש בדברי הבל, זה נקרא מושב לצים. אחד זה סתם ביטול תורה סטנדרטי, של אדם יושב לו, לא עושה כלום. מושב לצים הכוונה ניצול של הזמן באופן ריק, אבל זה מעניין. זה תרבות פנאי. אדם מנצל את הזמן וזה מעניין, זה מעניין. הוא יושב לו מול האינטרנט בבוקר, מוצא את עצמו מול האינטרנט בלילה. כנראה שהוא לא סבל יותר מדי. זה מעניין, זה מרתק. אומר המהר"ל, זה מה שנקרא מושב לצים. סתם ביטול תורה זה לא מושב לצים. הרבה פעמים אנשים מבטלים תורה, לא כל אחד מסוגל לעמוד במתח אין סופי של לימוד תורה. אומר המהר"ל, זה צריך להיות מעניין, שמושך את הלב, או בלשון אחרת, שאדם שוקע בפנים. כל תרבות הפנאי נועדה להיות מרתקת, אחרת אנשים לא יקונים כרטיס, אחרת אנשים לא יושבים כמה שעות ונוסעים למרחקים כדי לצפות, כדי לראות. אם כן, הגדרה של מושב לצים זה שזה חסר תוכן אבל זה מרתק ומעניין. זה הגדרה של מושב לצים. שוב חוזרים לתרבות הפנאי. לאור זאת צריכים לבחור תרבות הפנאי. שתרבות הפנאי מעניינת זה ברור, אחרת אף אחד לא היה צורך תרבות פנאי. השאלה, השאלה אם יש בה תוכן או אין בה תוכן. אני אקרא בכל אופן את דברי המהר"ל עד הסוף. שורה חמישית לפני הסוף, שורה שמתחילה שחוק. אבל אם שניים שיושבים יחד ומספרים דברים של הווי שאין בהם ממש, אף אדם נמשך אחר זה. והוא כמו דברי שחוק ועיתול שאדם נמשך אחריו מפני הנאתו. וכאשר שני בני אדם יושבים ומדברים דברי הווי, דבר זה אין דברים שאין בהם ממש. ושאדם נמשך אחר זה כמו אחר שחוק, שאדם נמשך אחריו ביותר. ולפיכך כל ישיבה ששניים שמדברים יחד ואין זה דברי תורה הם מושב לצים. טוב, אז עכשיו ננסה לבחון האם אפשר למצוא תוכן בתרבות הפנאי? תשובה. ננסה לקטלג את זה לקבוצות שונות. לדוגמה, מה היחס שלנו לאומנויות יפות? ציור, מוזיקה, פיסול, וכדומה. זו שממש קשורה לעבודת השם, זו שממש קשורה לעבודת השם, אין אלה שום שאלה. לשיר בתפילה, ברור. לאתר בתי כנסת, פשוט. ברוב חלק גדול מתולדות עם ישראל, ברוב תולדות עם ישראל, עיקר האומנויות היפות שירתו את עבודת השם. כפי שכתוב בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, שכאשר הוא נשאל מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים למוזיקה, אז הוא אומר, אתה שואל אותנו איך אנחנו מתייחסים למוזיקה? המוזיקה הייתה בבית המקדש. אז זה אין שאלה. אותה תרבות, אותם אומנויות יפות שממש הם חלק מעבודת השם, וזה אין שום בעיה, אין שום שאלה. אבל כפי שציין ראש הישיבה, יש יחידי סגולה שמסוגלים לחיות במתח מתמיד של עבודת השם. כל רגע ורגע הוא מרוכז בספר. או אם נביא דוגמה מסביבתנו הקרובה, לא כל אחד הוא הרב נבנסה. אני לא רק שאני לא חצי של הרב נבנסל, אני לא אלפית של הרב נבנסל. אדם רגיל הוא צריך מנוחה, אדם רגיל הוא צריך הפוגה בחיים, הוא לא יכול לחיות במתח מתמיד. בגלל זה ברוב הישיבות או ברוב הכוללים יש חדר צדדי עם תה ועוגיות. מדי פעם כמה באמצע הלימוד רוצים שתי דקות לנוח. הלכת כמה וכמה וכמה אדם מן השורה לא יכול לחיות. תגיד עבודת השם, עבודת השם, כל היום תחבר שירים לתהילים וכל היום תצייר ציורים בבית הכנסת. לא יכול. אז יש את הדברים המפורסמים של הרמב״ם בשמונה פרקים שהוא בדיוק מתייחס לסוגיה שלנו ודן בה. אז אחרי שהרמב״ם קובע שהתכלית שאדם צריך לשים נגד עיניו תכלית אחת והיא השגת השם, משל זה שישים הכוונה בחילתו ושתייתו ובילתו ושנתו וקיצתו ותנועתו ומנוחתו בריאות גופו בלבד, והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלי הבריאים ושלמים לאחוז בחוכמות ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות עד שהגיע לאותה תכלית. כל זה דברים פשוטים. יכוון אל המועיל, ואם יזדמן שיערב יהיה, או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי, כגון התעוררה עליו מערה שחורה, יסירה בשמיעת שירים ומיני נגינות ובטיול בגנות ובבניינים הנאים ובישיבה עם צורות נאות. יויין שם בתרגום של הרב שלד שנסה להסביר מה זה צורות נאות, תמונות נאות, וכייצא בזה ממה שיחיב הנפש. מי שידבק בזאת הכוונה לא יתורח לפתח הקטלים בזהב, מי שהמגמה שלו זה עבודת השם, השגת המושכלות, אלא אם כן יכוון בזה להרחיב נפשו כדי שתבריא ויגורש חוליה ממנה פעמיים הקלדתי יוגורש חומלה ממיינה, מספיק פעם אחת, עד שתהיה בהירה ויזכה לקבל החוכמות. כי הנפש תלעה, תתעייף, והמחשבה תאחר בהתמדת העיון בדברים הקשים. אומר הרמב״ם, רוב האנשים לא מסוגלים מן הבוקר עד הערב אפילו להיות במאמץ ובמתח אינטלקטואלי. הנפש תלעה. יש יחידי סגול, רוב בני אדם לא מסוגל לעסוק כל הזמן במחשבה ובהתמדת עיון בדברים הקשים, בדברים העליונים. מצטער הנפש גם כן כדי להירגע ולעסוק במנוחת החושים, כמו הסתכלות בציורים, ביקור במוזיאון ובדברים הנעים, עד שתסור ממנו הלאות, העייפות הנפשית. וקרוב הדבר שזה האופן לא יועילו רעות ולא פעולות האבל. רצוני לומר, ההתעוררות לעשיית הפיתוחים והקישוטים בבניינים ובכלים ובגדלים. ואומר הרמב"ם, תשמע, הרבה אנשים זקוקים למנוחה נפשית, והמנוחה הנפשית הזאת זה על ידי אומנות. אדם לא יכול לחיות במתח מתמיד מן הבוקר עד הערב, הוא זקוק לזה משהו שירגיע את נפשו. אני אסביר עוד מעט, אני מקווה שאני עדיין עומד בזמנים, ש זה לא תרבות הפנאי מה שאני מדבר עכשיו. מה שהרמב"ם אומר זה עדיין לא תרבות הפנאי שימינו, ואני עד אסביר אחר כך למה. אבל שאדם רוצה מדי פעם הפגה בנפש, מנוחת הנפש, אז עושה טיול, הולך למוזיאון, שומע מוזיקה, בלי זה הוא יקרוס. זה מה שאומר הרמב"ם. אז לא רק תרבות פנאי שמשולבת בעבודת השם, אלא גם כן תרבות פנאי, כי אין לתת רווח בין הדוויקים בעבודת השם, כדי לשמור על שפיות נפשית, על בריאות נפשית. האם זה ייחשב ביטול תורה? הרמב"ם אמר שלא, זה לא ביטול תורה, זה נצרך בשביל בריאות הנפש. בלי זה הנפש תחלה, בלי זה הנפש תלאה, תהיה יגעה ועייפה. שנייה אחת. סליחה. האם יש ערך עצמי לתרבות פנאי? אם ההגדרה של מושב לצים זה דבר שאין בו תוכן, הבל, אם זה תרבות פנאי שיש בה תוכן, יכול להיות שלא תוגדר כמושב לצים. בלשון אחרת, אדם צריך לשאול את עצמו שעושה בתרבות פנאי, מה זה בונה בנפשו? יש תרבות פנאי שנצרכת רק בשביל קצת לנפש, כמו שמתאר הרמב"ם. אבל יש תרבות פנאי שבונה איזשהו תוכן בנפש האדם, לא רק בשביל לנוח, אלא בונה איזשהו תוכן. וכל אדם שצורך תרבות פנאי צריך לבדוק מה זה תרם לי, מה זה תרם לחיים שלי. כידוע, הבאתי פה קטע, לא אקריא אותו, של הרב בולת ראייה, שנדבר על ערך הספרות. כתוב שם בידוע, כתוב שם בצד השני, או שכחתי, אבנו של הרמב"ם, הנה משפט אחד חשוב, חוש תענוג ממראה יפה מועיל לנפש להתעורר לעבודת השם והוכחה ללימוד המדע והדת. תענוג ממראה יפה, זה מתאים לדברי הרמב"ם. אבל הרב מדבר על הספרות, ציורה וחיטובה. לפני 40 שנה כבר עלה הרב הדרי על כך שבנוסח המקורי לא כתוב הספרות ציורה וחיטובה, אלא כתוב הספרות הציור והחיטוב. אז מדובר פה על הספרות, מדובר על הציור ומדובר על הפיסול. אומר הרב, זה מפתח את הכוחות הנפש שבאדם. אדם לפעמים זקוק לכל מיני אומנויות כדי לפתח את כוחות הנפש שלו, וזה מפתח אותו, הוא בונה אותו. יש תלמידים שצריכים לנגן בהוראת ראש הישיבה, שצריכים לנגן. על ידי זה שמנגנים, זה מפתח את כוחות הנפש שלהם. יש אנשים שצריכים לצייר, על ידי ציור מפתח את כוחות הנפש שלהם. והציור אצלם זה לא שהוא מצייר ציור של איזה אדמו"ר, הוא מצייר ציור טבע, וזה מפתח את כוחות הנפש שלו, לא רק בתור הפוגה, אלא זה מפתח אותו. יש אדם שמנגן, זה מפתח אותו, זה מצוין. כל אחד ואחד צריך לבחון תרבות הפנאי שלו, איזה תוכן זה מקדם אותו, ובמה על ידי זה הוא מתפתח. ולכן כאשר פתחו את בית ספר בצלאל וביקשו מהרב לכתוב אסכולה, אז הרב כתב בשבח פתיחת בית ספר בצלאל בארץ ישראל. למה? אולי נקרא את הקטע הזה מתור אגרות ראייה. ארץ ישראל מתנערת, עם ישראל מתחיל להבריא, התאורה, כלומר התעוררות, היא אומנם איטית, איטית מאוד, עקב בצד אגודל ובפסקות גדולות, אבל מכל מתנערת. ניצני התחייה נשקפים למי שחפץ יסתכל יפה. בית ספר בצלאל, מה עושים שם? אחד מסימני התחייה המובהקים היא הפעולה הנכבדה עומדת לצאת מאגודתכם הנכבדה, תחיית האומנות והיופי העברי בארץ ישראל. מלווה במחזה ומרהיב לראות את אחינו רבי הכישרון גאוני היופי והאומנות. הרב קוק יכל לכתוב, תראו, מבקשים ממני לכתוב על בצלאל ביטל תירה ולשלוח טלגרם וזהו, זה לא מה שהוא עשה. הוא אמר רבי הכישרון וגאוני היופי. הרב כותב בהמשך, זה תחילת ההתעוררות, אבל זה רק ההתחלה. צריכים להגיע למקום אחר בהמשך. איזה מקום? נבואה. זה מה שכותב שם באיגרת, נבואה. אבל זה גם ביטוי של כוחות הנפש, גאוני היופי. אבל קרה משהו בדור האחרון, ואני אצטרף לדברי ראש הישיבה, אבל אני אחדד אותם ואני אנסה להסביר מה משמעותה של תרבות הפנאי בימינו, ובגלל מה בימינו זה שונה לחלוטין מהמושב לצים של תקופת חז"ל. כפי שציין ראש הישיבה, המושג של תרבות הפנאי מושג יחסית חדש. למה? כי לפני שני דורות, שלושה דורות, אנשים עבדו מזריחת החמה צאת הנשמה, ולא היה פנאי. היחידים שאליהם פנאי זה כמה שרים, כמה נסיכים שהשתעשעו עם כלבים בצייד וכדומה. השינוי התחיל בשינוי טכני, נוצר פנאי, עובדים פחות, אז נוצר פנאי. אבל גם נוצר שינוי תודעתי. אולי זאת הנקודה החשובה ביותר. והשינוי התודעתי, שבעבר, כשאני הייתי ילד, החיים זה היה עבודה. אדם הלך לעבודה, זה היה החיים שלו. אחד היה בעל מהקולת, זה היה החיים שלו. פעם תרבות פנאי, הלך לאיזה קונצרט, הלך לשמוע שני חזנים ורב. אדם נכנס לעבודה מגיל 18, היה סנדלר, היה סנדלר עד גיל 180. זה היה החיים שלו. והפנאי, כפי שתיארתי, נועד לתת רווח בין הדביקים, חוץ מאשר כמה אומנים. אחר כך הפנאי הפך להיות שקול לעבודה, ועכשיו הגענו לשלב נוסף. אנשים עובדים על מנת שיוכלו לממן את תרבות הפנאי שלי. תרבות הפנאי הפכה היום לוז החיים. אדם הולך לעבודה, זה מה זה עבודה? עבד, אני עבד. הוא רוצה משהו רוחני, הוא רוצה משהו משמעותי, משהו עובד. לא תמיד זה משמעותי. יש אנשים שבוחרים עבודה משמעותי, לא כולם. אז איפה יש לך, איפה החיים? החיים זה תרבות הפנאי. אני הולך למופע, ממלא את הריאות שלי באווירה רוחנית, נפשית. אני חווה חוויה מסעירה, מטלטלת. הלכתי לראות מחזה, הזלתי דימוע, טלטל לי את הנפש. אני חוזר הביתה הרבה יותר עשיר. היום בחברה המודרנית, הפנאי זה לא תרבות הפנאי, זה לא רק איך למלא את הפנאי. יש המון פנאי, צריכים למלא. אחרת אני ארכב בבית. אני צריך לסיים? בוא. צריך מה? יש פנאי. אבל... או, פיתקי. טוב. צא. היום אנשים רואים בתרבות הפנאי את הלוז של החיים. לכן בחברה המודרנית תקציבי תרבות הפנאי קדוש, קדוש, קדוש. לא יעיזו לנגוע בשקל אחד מתיאטרון הבימה. למה? זה פסגת החיים. זה שינוי ביחס לעבודה. ונוצרה תרבות פנאי. ולכן משקיעים כל כך הרבה. ולכן חברה מודרנית, הרבה מדבר על עצמך, מה זה משקיעים כל כך הרבה כסף בתרבות פנאי? נו, יש לנו כל כך הרבה בעיות ועניים. הם לא. המבחן של חברה איכותית זה תרבות הפנאי שלה. זה המבחן של חברה איכותית. שלא רק עובדים ועמלים, ואדם כמו אני בבלה, אוכלי נעמה בנעמה, כפי שרגילים לומר, שעובדים בשביל לקנות לחם, ובשמה קונים לחם בשביל לעבוד, ובשמה עובדים בשביל לחם, אוכלים נעמה בנעמה, אוכלים לחם בלחם, כל היום סובבים סביב העבודה. היום לא. אני עובד, ופסגת החיים שלי זה תרבות הפנאי. מי שלא מבין את המשמעות של תרבות הפנאי בחברה מודרנית ומתחיל לדבר תרבות מה, תרבות מה, הוא לא מבין מה הוא מדבר. הוא גם לא יודע למה הוא מתייחס. וזה מה שאמרתי לאותם רמים במכינות. אני מדרכים בתרבות הפנאי כאילו זה מה שזה, זה, זה שולי בחיים. החברה שלכם שלא כמו בישיבת הכותל לומדים שנים על גבי שנים תורה, לא עונים בקושי תקופת מה במכינה, יוצאים החוצה, נכנסים בתוך חיים, בתוך חברה, ששם תרבות הפנאי זה פסגת החיים. האם זה טוב או לא טוב? השאלה הזאת האמת היא שלא לגיטימית. למה היא לא לגיטימית? כי תהפוכות סוציולוגיות משמעותיות מאוד בעולם, אנחנו מאמינים שזה בהשגחה אלוקית. אבל אם בכל אופן אפשר לתת איזה התייחסות למשמעות של תרבות הפנאי בימינו, ודאי זה טוב. זה התקדמות של האנושות שמבינה שלא העיקר זה לעבוד, יש דברים נוספים, יש דברים נוספים. מה אתה עושה עם הנפש שלך? אנשים אומרים, בשביל הנפש שלי אני קורא ספר, זה ממלא את הנפש שלי. בשביל הנפש שלי אני הולך לתיאטרון, בשביל הנפש שלי אני הולך לראות סרט איכותי, לא קלוקל. אנשים רציניים מאוד צורכים תרבות פנאי בימינו, אבל אין להם טלוויזיה בבית. למה? כי טלוויזיה זה ביטול גם במובן החילוני, הבל ורות, רוח. הם לא מבזבזים את זמנם לראות סדרות ולראות כל מיני תוכניות ששכחתי את שמם בטלוויזיה, תחרויות שונות ומשונות. אין להם פנאי בשביל זה. הם הולכים לקונצרט, הם הולכים להצגה כדי למלא את הנפש. אז אפשר לומר, למלא את הנפש, אנחנו ממלאים את הנפש עם תורה. התורה ממלאת את הנפש שלנו. אדם שרוצה אווירה לנשמה, רוצה התרוממות רוח, רוצה להגיע להעביר פסגות, אז מה הוא צריך לעשות? אנחנו בעם ישראל, תורה. זה נכון, ובאופן עמוק ביותר תרבות הפנאי שלנו זה תורה. אבל לא כל אחד יכול ללמוד תורה מהבוקר עד הערב, ולעיתים אנשים זקוקים דברים נוספים שממלאים את הנפש. אספר לכם סיפור. לפני שנה, שנתיים, אני כבר לא זוכר, היה שבת שיעור אצלנו בישיבה, אז ביקשו ממני ללוות את שיעור ה', והיינו סמוכים ונראים לבני ברק. אז אמרו, סמוכים ונראים לבני ברק, הולכים בלי שבת לטיש ויז'ניץ. אנחנו לויז'ניץ, טיש. לא זוכר כמה היו שם, אבל באופן כללי היו שם הרבה. המון, המון. זה היה בקיץ, 12 בלילה. אולי 600-700 בני נוער. משאר בגיל 14, 15, 16. 17, לא יודע. ועוד כל מיני אנשים. קצת מנגנים, קצת שרים. אני מכיר ניגמני ויז'ניץ, אז מאוד נהניתי. הם לא הכירו ניגמני ויז'ניץ, אז רק צפו. מחורת, כל אחד, ואז ראינו את הרבי אוכל קצת קיגל, והרבי אמר שולם עליכם, עליכם שולם, כולם צפו בו. אז אחרי, מה זה הדבר הזה? אז אמרתי, לפני שאני אסביר לכם מה זה הדבר הזה, תחשבו מה עושים בשעות, בימות הקיץ, בליל שבת, החבר'ה שלנו בני 14, 15, 16. איפה הם בדיוק, החבר'ה שלנו שאנחנו כל כך גאים בהם? סתובבים ברחובות לפעמים בלי תערובת בין המינים, לפעמים גם עם תערובת בין המינים. הטיש הזה זה תרבות פנאי, זה בדיוק תרבות פנאי. הנה מכנסים בליל שבת 1,000, 2,000, לא יודע כמה היו שם, שרים, מסתכלים על הרבי, חס וחלילה, אבל הצגה יפה. עוד יש פה דמות משמעותית במרכז החדר. למדו תורה, מילה אחת לא למדו תורה. גם אם הרבה היה מדבר, לא ישומעים אותו. והיה לא יודע, גם אם אני לא זוכר בליל שבת, אמר משהו, לא אמר משהו. אבל כולם שרו ביחד, חוויה ביחד. זה תרבות פנאי. אמר לי אחד הבנים שלי, שבציבור החרדי, משקיעים המון 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 בתרבות פנאי. ובגלל זה יש כל מיני שמות, יש טיש, ויש את הבן דוד שלו, הזיץ, שאני לא כל כך יודע מה החילוק בין הטיש לבין הזיץ, אבל יש טיש ויש זיץ, ויש כזה ויש כזה. משקיעים המון, המון המון המון. בעוד כמה ימים יש סיום השס. ההפקות אומנותיות שיהיה בציבור החרדי בסיום השס עולות פי 100 ממה שאנחנו אפילו מסוגלים לחלום ולחשוב. מביאים שם מקלות, מביאים שם זמרים, מביאים כל מיני דברים וכל מיני עניינים. השקעה עצומה. אז קם דול עולם רב חיים קניבסקי, יאמר שם 4 משפטים, רק יקום איזה רבי יאמר 5 משפטים. סיום השס, מוזיקה, אנשים באים לשם 3-4 שעות. זה תרבות פנאי. ביטל תירה, ביטל תירה, זה אני כבוד התורה. כבוד התורה, לגמרה של תורה עושים סעודת סיום. טוב, עדיש כל ליל שבת, זה כבוד התורה, זה כבוד הרבי. איפה כבוד התורה? זה סוג של תרבות פנאי, של קודש. זה ממש תרבות פנאי, זה בדיוק זה. כי כולם זקוקים לתרבות פנאי. תדרוש שכל בחורי הישיבות בני 14-16 ילמדו כל ליל שבת. אלה שלא לומדים בליל שבת, פגשנו אותם ברחוב בבני ברק. אלה שלא יהיו בתיש, שטובים ברחוב. אנחנו צריכים תרבות פנאי, כי לא כל אחד יכול לחיות במתח נורא והיום כל רגע ורגע. זה השאיפה, אנחנו מעוניינים בזה שיגדו לנו תלמידי חכמים שכל היום שקועים בתורה, שיהיה לנו עוד 100,000 הרב נבן סל שליטה. אבל אנחנו צריכים לפתח תרבות פנאי. ידידי וראי הרב חיים סבתו כתב ספרים בספרות שני שנים הרבה. פעם אחת נכנסתי שעוד התחיל לכתוב, אז הוא כתב תחילת הסיפורים שלו בעיתון הצופה. נכנסתי פעם אחת, לא זוכר אם זה היה בסוכות או בפסח, אצל ראש ישיבה חשוב. הוא אומר לי, תגיד לי, מה קרה לרב סבתו שהוא כותב סיפורים במייסס? מה זה? מה זה הדבר הזה? לא סיפרתי את הסיפור הזה עד היום לרב סבתו, וגם לא אמרתי מי זה אותו גדול עולם מהציבור שלנו שאמר את זה. אבל צריכה להיות תרבות פנאי. מה זה עושה שאדם יקרא? שהוא לא יקרא ספרים? הוא מחפש איזה משהו שממלא את נפשו, אז הוא זקוק לספר. הספר, הספרים של רב סבתו, ספרים מסוג אחר, ספרים כאלה. אני, מה שאני רוצה לומר, ובזה אני אסיים, להבין שאנחנו נמצאים בחברה שבה תרבות הפנאי זה לא רק איך להרוג את הזמן. זה לא תחליף לשינה. זה לא, פעם אחת, זהו, ציטטתי לעצמי, שראיתי פעם אחת באחד המאמרים שכתב איזה תלמיד חכם, אמר שמה שבציבור החילוני יש כל כך הרבה תרבות פנאי, זה מכיוון שהם משועממים. זה לא בגלל שהם משועממים, אלא בגלל שהם מציבים את תרבות הפנאי כפסגה. אנחנו צריכים לייצר תרבות פנאי שהיא תרומם אותנו, אדם נמצא בטיש, מתרומם. אדם נמצא, קורא ספר של רב סבתו, מתרומם. זה תרבות פנאי. אבל זה בונה אותו, מעצב אותו. כמובן, מעטים יגיעו לרמה כזאת כמו רב סבתו. כל כך אומנותי וכל כך מרומם. אז נצטרך להסתפק גם לעת עתה בספרים ברמה יותר נמוכה. תרבות פנאי בדור שלנו זה דבר בעל ערך, בתנאי שזה בונה את האדם. אם זה לא בונה את האדם וזה סתם מעניין וזה סתם מרתק אבל זה הבל, זה מושב ריצים. זה בערך מה שרציתי לומר, אולי דילגתי, אולי השמטתי, אבל זה מה שרציתי לומר. טוב, חנוכה שמח. מישהו רוצה לשאול שאלה, אבל יכול להיות שלמרסה הבא צריך להגיע, אז אני אולי לא יכול להמשיך. אז יש זמן לשתי שאלות. כן, בבקשה. אז הוא רוצה לשאול שם למעלה, אך גר תשאל אחר. כן, כן. תראה, אני לא יודע מה זה עולם אידיאלי. לא יודע מה זה עולם אידיאלי. כשאנשים כולם ישו בית המדרש, מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל מסרת ברכות, מכיר שרבי שמעון, רבי ישמעאל אומר, אם שצענק בהם מנגדי חרץ, אדם צריך לעבוד ולמוד תורה. ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי אומר להפך, אם כל הזמן אדם יעסוק במלאכה, אז תורתו מתה עליה. אז זה בו אדם אידיאלי, לא עולם אידיאלי. לא ברור. מה יהיה בו אדם אידיאלי? כולם ילמדו תורה? אינני יודע. יכול להיות. אבל אם כולם ילמדו תורה, כמו שיש דבר, שגם אנשים יהיו אחרים. בעולם אידיאלי, נוכל או לא נוכל? יכול להיות שלא נוכל, אבל זה נהיה אחרת. יהיה להם מבנה גופני אחר. אז יהיה לנו מבנה נפשי אחר. אבל אם תרבות הפנאי בונה את האדם, אז למה לא? זה יבנה אותו. שמחת בית השואבה. למה שמחת בית השואבה? נלמד תורה. חבל על הזמן. חבל על הזמן. הנפש בנויה ממרכיבים שונים. ולא כל אחד מוצא. ומה נלמד? רק גמרא? רק בעיון? רק קיוט? רק תנ"ך? רק אמונה? תלוי, כל אחד מבנה הנפש שלו. בכל אופן, לדבר מה יהיה לעתיד לבוא, אני לא יודע. אני בקושי יודע מה יהיה מחר בבוקר. שאתי מה יהיה לעתיד לבוא, זה שאלות מביכות. לבוא אשפוך שפה ברורה, קדוש ברוך הוא ישפוך, אתן לב חדש, לב חדש, לב חדש, יהיה משהו אחר לי גם. כן, מה רצית לשאול? הרב אמר
על תחביבים,
סליחה,
הרב דיבר על תנאי שמפתחים את האדם
כמו תחביבים. כן,
הרב אמר גם שאדם צריך לחפש איך זה מפתח את האדם.
כן,
האם מה שהרב מתכוון לפתח אותו, איך מפתח אותו בעבודת השם, או מפתח אותו בתור אדם?
הרב כותב מפתח אותו בתור אדם. מפתח אותו בתור אדם, ועל ידי זה הוא אדם, הוא צריך להיות אדם. כמו שכתוב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. לעולם יהיה אדם, בהתחלה תהיה בן אדם, אחר כך ירא שמיים בסתר ובגלוי. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות בן אדם. טוב, ברוכים תהיו, שלום וברכה.